ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף מם וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף מם וו בתחילת הפרק, פרק חמישי. אנחנו ביחד נסתכל בשוליים שכתבנו הערה כללית. עד דף ממתת עמוד ב' הפרק עוסק בעיקר בשור המזיק. מדף ממתת עמוד ב' עד סוף הפרק בדיני בור. הנושא כעת, כתבנו, האם העובר היה בשעת הנזק או לא, שכבר מת קודם לכן. המשמעות שמה שכתבנו יובהרו תוך כדי לימוד המשנה. בנוסף לזה יש הופעת מעוינים, וכתבנו תחת הכותרת מבנה להבליט הדמיון בין הרישה והסיפה. עכשיו המשנה, שור, ומדובר פה בשור תם שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה הפלה, ואנחנו לא יודעים ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה ולא מת מחמת הנגיחה, אם מי שנגחה ילדה, כאילו עקב הנגיחה, אז היה הפלה. משלם חצי נזק לפרה, הוא הביא נזק לוולד. הוולד פשוט מוטל בספק, לכן לא יהיה כל החצי נזק עבור הוולד, אלא חצי מהחצי, דהיינו רבע. אנחנו נסתכל ברש"י, הוא הביא הנזק, דתם חייב חצי נזק. והי ולד מותר בספק, הוא. וחולקים, יכול להיות שהפלה, שאותו פרה הפילה לפני שהשור המזיק נגח בכלל. ממשיך המשנה, וכן פרה שנגחה את השור. אנחנו מדברים על פרה מעוברת. ויש ספק אם הוולד היה שותף בנגיחה ונמצא ולדה בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, אולי העובר הזה יצא לפני הנגיחה והוולד אינו שותף לנזק. אם מי שנגחה ילדה, יכול להיות שבשעת הנגיחה הוולד היה חלק מהפרה הנוגחת, אז עכשיו מה לגבי התשלומים? משתלם חצי נזק מן הפרה, הוא הביא הנזק מן הוולד. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אתם רואים פס כפול, וזה בא להבליט מחלוקת תנאים איך פוסקים על ממון המוטל בספק. הגמרא, אמר רב יהודה משמואל, זו דברי סומכוס. מה שראינו במשנה שישלם חצי נזק על הוולד, זה תואם, או לפי שיטת סומכוס, דיאמר, ממון המותר בספק חולקים. אז אם היינו יודעים בוודאות, אז היינו משלמים חצי נזק על על העובר שהופל. אבל מאחר שאנחנו מסופקים, אז חולקים את זה, לא חצי, אלא רביע. זה מה שראינו במשנה. אבל חכמים אומרים, זה כלל גדול בדין, המוציא מחברו עליו הראיה. אז מי שתובע כאן נזיקין, הוא בא להוציא ממון מהמזיק כביכול, אז על התובע, שדהיינו הניזק, להביא ראיה למה שהוא תובע, ורק אז יגבה, ועד אז הוא לא יקבל כלום. בגמות המסומת שלנו אתם רואים קטע שמסומן בסוגריים, מוקף בסוגריים, וזה ממשיך עד בערך שורה תשיעית מראש עמוד ב', וכתבנו בכוכבית כאן מטרת הסוגריים להראות שהברייתא שמובא לכמן כסיוע, זאת אומרת אחרי הסוגריים, מובא לסייע לדברי רב יהודה מר שמואל שמופיעים כאן לפני הסוגריים. אז אם אנחנו כעת שמענו את דברי שמואל שמחלק בין הוא מעמיד את המשנה שלנו כסומחוס אבל משאיר מקום לחכמים שחוקים, נדלג רק לקריאה ראשונה ואנחנו ממשיכים בעמוד ב' כעת. תניא נמי הכי, בערך 10 שעות ראש עמוד, אתם רואים את המסגרת, שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה ואינו יודע אם עד שלא נגחה ירדה אולי הפלה לפני הנגחה המחז השור הזה לא חייב כלום על הפרה, על העובר. אם מי שנגחה ירדה משלם חצי נזק לפרה, הוא הביא הנזק לבלה דברי סומחוס, והחכמים אומרים המוציא מחברו עליו הראיה. אז ראינו בברייתא בדיוק מה שרב יהודה אמר שמואל אמר. עכשיו אנחנו ניכנס לתוכן הסוגריים. הגמרא שואלת, למה לי למימר זה כלל גדול בדין? מה שנאמר כאן על ידי החכמים, מה אנחנו אמורים ללמוד מהביטוי הזה, זה כלל גדול בדין? איצטריך, דאפילו ניזק אומר בריא, הניזק הוא התובע, ומזיק אומר שמה, המוציא מחברו, דיינו הניזק, המוציא מחברו, עליו הראיה. אז גם במצבים כאלו, זה מצבים קיצון, שהתובע, הוא תובע באופן ברור, חד משמעי, זה נקרא בריא, והמזיק עונה בשמה, לא משנה. התובע צריך להביא ראיה כדי בסופו של דבר לקבל תשום. אי נמי לחיה דיתמר, ואנחנו רק מציינים מה שנאמר על ידי שמואל וכמן, כי הרי אנחנו הבאנו ציטוט של רב יהודה מר שמואל שהוא הציג את החכמים בצורה כזאת, זה כלל גדול בדין. אז אנחנו נמתין לראות דברי שמואל כפי שאמרנו בהמשך. כדי להפיק קצת מהמתח, שמואל מופיע בעמוד ב' בשורה 50 מראש העמוד. האמת היא שהוא גם מופיע בעוד כמה שורות כאן בגמרא. אז הגמרא שואלת, עונה, מה אני לומד מזה כלל גדול בדין? אינמי לחיהדי איתמר. המוכר שור לחברו ונמצא נגחן. רב אמר, הרי זה מקח טעות. ושמואל אמר, יכול שיאמר לו שזה לא מקח טעות. המוכר יכול לטעון, לשחיטה מחרתיו לך. רשי כותב, אינה מלכי אי, לכי יעד, יכול לומר, לשחיטה מחרתיו לך. ואף אגב דאיקה למימר זיל בת הרובה, למרות היה מקום לומר תסתכל על הרוב ורובה לרידיה כזבני והווי מקח טעות, ורוב אנשים קונים שברים לשם חרישה וכשהוא מגלה שהוא נגחן אז זה מקח טעות. השמעינן חכמים דהויל ונקית מוכר דמי, המוכר מחזיק את הכספים, הרי הוא מחר אלא קונה את השור, ואמרנו ונמצא נגחן, בינתיים הכספים הם בידי המוכר, הווה לאידך הלוקח הוא מוציא מחברו ועליו הראיה. ואני שוב חוזר, אלו הם דברי שמואל, וזה כלל גדול בדין, אומר למרות קונה יש טענה של רוב, שרוב קונים לחרישה, לכן זה אמור להיות מקח טעות. בכל זאת למרות שאותו קונה שהוא כעת גם מוציא מחברו, עליו הראיה, למרות שיש רוב שמסייע לטענתו. זה מה שאנחנו לומדים מהביטוי, זה כלל גדול בדין. אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו שבכל זאת אין מקח טעות, כי המוכר יכול לטעון לשחיטה מחר תבלח. עמי, למה המוכר יכול לטעון בצורה כזאת כלילה לשחיטה מחר תבלח? ונחסי אי גברה דזווין לרידיה, אי גברה דזווין לנחסתה. לפני שנתקדם, רק נציין שיש כאן משולשים, ובשוליים, תחת הכותרת, מבנה, כתבנו שאלות בירור, כדי להבין באיזה נסיבות קיימת המחלוקת רב ושמואל, במוכר ונמצא נגחן. אז אנחנו שואלים, למה קיים כאן מחלוקת במקרה הזה שמחר שור ונמצא נגחן? למה אי אפשר לפשוט או לפתור את המתח, את הוויכוח בין המוכר והקונה ככה? אם הבן אדם שקנה הוא קונה באופן כלי לחרישה, אז יש כאן מקח טעות. אם הוא אדם שקונה לשחיטה, אז אין כאן מקח טעות. זה פשוט ככה להכריע את הוויכוח. לא צריכה, בגב הדזווין להלאה. מדובר פה על אדם שהוא קונה גם לחרישה וגם לשחיטה. שאלה ונכס היא דמי רדיה. רדיה, בואו נראה כמה שילם. אם הוא שילם הרבה כסף, סימן שהוא קנה את זה לשם חרישה. אי דמי נחסתה לשחיטה ונחסתה, אז אם זה מעט דמים, אז ברור שהוא קנה לשם שחיטה. אז שוב פעם, למה יש כאן איזו ויכוח בין המוכר והקונה? אפשר לפשוט ולהכריע את המתח ביניהם. לא צריכה. דאוקי וביסו וקאי בדמי רדיה, המצב שאין הבדל, כי העלות, מחירי בשר עלו עד כדי כך שמחירי בשר במסגרת שור שלם דומים לכמה אדם מוכן לשלם עבור שור לחרישה. אז אין להכריע בי סכום או כמות הכסף ששולם. אמרי, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', ואי לקה להשתלומי מיני, אם אין כסף למוכר להחזיר, יש כלי לתורה בזוזי. למה שהקונה לא יתפוס את השור במקום הכסף? מה קרה פה? הקונה טועה, מקח טעות, אני רוצה כספי בחזרה. אם אין כסף אצל המוכר, ואמרנו שהמחירים הם שווים, בין אם זה מדובר בחרישה או לשם בשר, המחירים שווים, אז הוא כעת מחזיק בשור, איזו הפסד יהיה לו? קח את השור במקום. דאמרי אינשי, ממרי רשבתך, ממי שחייב לך כסף, פרי איפה, תקבל אפילו סובין כתשלום. קבל מן כל סוג של תשלום. לא צריכה. המחלוקת רב ושמואל, מדובר בדעיקה לשתולומי מיני, יש כסף למוכר. רב אמר, הרי זה מקח טעות, זיל בתא רובה ורובה דנשי לרידיה ודזבני. ומגיע לקונה לקבל כספו בחזרה. פשוט, תלך אחר הרוב, ורוב אנשים קונים לשם חרישה, ובכך נגמר הסיפור. ושמואל אמר, יכול שיאמר לו, המוכר יכול להגיד, אני לא מוכן לשלם לך המזומנים שבידי, לשחיטה מחר תבלח, ולא אזלין, בת ערובה, אני מכרתי את השור לשם שחיטה, ולא מכריעים ויכוחים, ספקות, על פי הרוב. כי אז אם הבת הרובה באיסורה, מתי כן מכריעים על פי רוב? זה בענייני איסור, איסור והתר, כמו דיני כשרות, עבר בממונה, שזה ענייננו פה, ענייני ממון, ממונות, לא, אז לינה, בת הרובה, אלא המוציא מחברו עליו הראיה. תניה נמי אחי. וכפי שאמרנו מוקדם יותר, תניה נמי אחי, זו ברייתא שבאה לבסס את דברי האמורה רב יהודה אמר שמואל, שהוא הביא מחלוקת סומכוס וחכמים בעניין ספק בענייני ממונות, כמו שראינו בעניין השור שנגח ונמצא הופל על יד הפרה שהוזק. שור שנגח את הפרה ונמצא הוברה בצידה ואינו יודע אם עד שלא נגחה ידה, אם מי שנגחה ידה משלם חצי נזק לפרה, הוא הוביל נזק לבעלה. דברי סומכוס וחכמים אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה. כעת יש לנו סימונים חדשים, פס כפול וצורת הרגש, ובשוליים תחת הכותרת מפני כתבנו שתי דעות מה נלמד מהפסוק מי בעל דברים, פסוק בשמות פרק חפדלד פסוק יודלד. הגמרא, אמר רב שמואל בר נחמני, מניין להמוציא מחברו עליו הראיה? המקור מקראי למושג הזה, שנאמר מי בעל דברים ייגש עליהם. בעל הדברים, אנחנו בשלב הזה מבינים התובע שהוא המוציא מחברו, ייגש עליהם. מה הדרשה? יגיש ראיה עליהם, שיביא ראיה לדבריו. מה כפלה רב אשי? למה לקרא? מה אני צריך פסוק בשביל המושג הזה? סברה הוא דכאב לי כאבה, אז לבי אסיה, מי שכואב לו כאב הוא הולך לרופא. אז כמו כן פה, מי שיש לו איזו תפייה, שהוא יביא ראיה. אלא קרא הפסוק מי בעל דברים ייגש עליהם, לכלב נחמן אמר רב רבוע. דאמר רב נחמן אמר רב רבוע, מניין שאין נזקקים אלא לתובע תחילה. בא לפני בית הדין תובע ונתבע, והפסוק מלמד שקודם פונים לדברי התובע, שנאמר מי בעל דברים התובע ייגש עליהם, יגיש דבריו עליהם. נסתכל ברש"י, יש שורה ראשונה שאין נזקקים אלא לתובע תחילה, כגון ובין תובע משימון מנה שילבהו, ובין טוען שהוא הלווה 100 שקל לשימון, ושימון משיבו תפסת משלי, מה אתה תובע אותי? יש לך דבר שלי בידך, החזר לי מה שתפסת, או משכון היה בידך ונפחת מדמיו שנשתמשת בו. בתחילה נזקקים לתנת רובן ומוציאים לו המנה משימון, ששימון ישלם קודם, ואחר כך נזקקים לו לתנת שימון לדון על דבר התפיסה והמשכון. נחזור לגמרא. אמרי נהרדאי, פעמים שנזקקים לנתבע תחילה, והיחידמי דקזילי נכסה. ושוב פעם רש"י, דקזילי נכסה, שיש כאן תגרים שיקנו בדברים יקרים, מחר ילכו להם. יש, שמענו בדרך רש"י מקודם שאותו נתבע טוען שיש לו פריטים בידי התובע, ואותם פריטים מבוקשים על ידי תגרים, אבל מה לעשות, התגרים הם היום כאן מחר אינם, ולכן כאן קיים הזדמנות למכור אותם לתגרים בדמים יקרים, אז חבל להפסיד את הנתבע. אז במקרים כאלו מתייחסים קודם לטענה שלו, דהיינו נוציא מהתובע את המשכון והנתבע יכול למכור אותו בינתיים, ואחר כך נתייחס לטענת התובע. אינמי שקרקעותיו זלות על ידי תביעה זו, שורים אותו דחוק, ואם יוציאו לו תפיסתו או משכונו, ימכרם וישלם לו מהן. אנחנו חוזרים לגמרא. וכן פרה שנגחה את השור, וכאן מדובר על פרה שהייתה מעוברת. השאלה האם היא הייתה מעוברת בשלב הנזק שהיא הזיקה, ואז העובר שותף לנזק. אז המשנה אמרה, משתלם חצי נזק מן הפרה, הוא הביא הנזק מן הוולד. משמע שהניזק גובה שלוש רבי נזק, וזה לא ייתכן. הגמרא על כך שואלת בתמיהה, חצי נזק ורביע נזק? אתה אמרת במשנה כתוב שהניזק יגבה חצי נזק מן הפרה ועוד רביע נזק מן הוולד. זה לא יכול להיות. פלגה נזכר הוא דבי שלומי, כולי נזכר נחי ריבה, מה יעביד איתי? סך הכל הוא אמור לקבל, אותו ניזק אמור לקבל חצי נזק וזהו, אבל נזק שלם מינוס רבע, דהיינו שלוש רבעי, מה מקומו? אנחנו צריכים עכשיו להבין את המשנה, ובשוליים אתם רואים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, יופיע צורת פפיון שמבליט את השמות אביי ורבה, רבה מופיע שתי שורות מסוף העמוד בסוף השורה, והמעוניין הם ניסיונות לפרש מה כוונת המשנה שהניזק גובה חצי נזק מהפרה וביע נזק מהוולד. ובכך נראה שהניזק גובה יותר מחצי נזק. אומר הגמרא, אמר אביי, חצי נזק שמוזכר במשנה זה בעצם חצי ממה שיש עליו לשלם אם לא היה שם ולד. אז עוד פעם, חצי נזק, אחד מארבעה בנזק. רביע נזק, אחד משמונה בנזק. זה יוצא כך שסך הכל יקבל שלוש מיניות. זאת אומרת, רבע פלוס שמינית. רבע זה בעצם שתי שמיניות ועוד שמינית, שלוש שמיניות. אנחנו נסתכל ברשי. אמר אביי, חצי נזק דקטני, היינו חצי תשלומים שישנו על הפרה אם אין ולד. דאי הפרה משלמת חצי נזק. השתה משלם ריבה. אולי הפרה, מהפרה נגבה לא חצי, אלא רבע. משום דאית לשותפות. אוכל מפרש ועזיר דבלדי נשכינה הוא. זה יופיע בהמשך הגמרא, שמדובר פה שאדם שני קנה את העובר, אז יש לנו פרה המזיקה ששייך לאדם אחד, ויש עובר ספק אם זה שותף לנזק, שייך לאדם שני, והניזק בא לגבות את מה שהוא חושב מגיע לו. אז הוא יכול לגבות מהפרה חצי ממה שהיה, חצי מהמקסימום. המקסימום זה חצי נזק, כי מדובר בפרה תם. האם היה עובר שותף בנזק? זה אני לא יודע. אז מהפרה הוא יכול לגבות רבע. מהוולד יכול לגבות שמינית. הגמרא שואלת, ואי פרה וולד דחד נילו, אם לא כמו שהסברנו, כי אנחנו הסברנו לפי המסקנה, אבל בשלב לפני כן, אם הפרה והוולד שייכים לאדם אחד, הכי נמי דמצי אמר לי לבעל פרה, הניזק יכול לטעון לבעל הפרה המזיק, ממה נפשה? חצי נזק, הב לי. איך שתסתכל על זה, אתה חייב לי חצי נזק. בין אם העובר היה שותף לנזק, בין אם לא, אני פונה אליך לגבות כל החצי שמגיע לי, חצי נזק. אלא לא צריכה דפרה דחד ובלד דחד. וכאן אנחנו שואלים, ואי דקדים תווי לבעל פרה תחילה, אם הניזק היה פונה מראש לבעל הפרה, הכי נמי דאמר לי לבעל פרה. הניזק יכול לטעון טענה כדי להרוויח כל החצי נזק שמגיע לו. וזה יישאר השאלה מה הסבר למשנה. איך זה? דאמר לי, אני קורא עוד פעם, הכי נמי דאמר לי לבעל פרה, פרה דידך אזיק תן. ברור שהפרה שלך הזיק אותי, את הפרה, את השור שלי. הב לי ראיה דעית לך שותפי. תביא ראיה, שאתה רוצה לטעון שהיה עוד גורם לנזק, דהיינו העובר, ששייך לאדם אחר. אז תביא ראיה לכך, ועד שאתה תביא ראיה לכך, מה שברור הוא שהפרה שלך הזיק אותי, ואני מצפה ממך חצי נזק. אלא, אז על זה לא דובר. אנחנו מנסים להבין את המשנה שיש תביעה מהפרה וגם מהעובר. אלא דקדים תבעי לבעל ולה תחילה. הניזק פנה קודם לבעל העובר. דאמר לי, בעל הפרה אומר בזה שאתה קודם טבעת את בעל הוולד, אחר כך אתה בא אליי, אז בעל הפרה אומר, גלית עדייתך דשוטפה אית לי. אתה בזה שפנית קודם לוולד לתשלום, אתה מגלה שאני לא אחרי על כל הנזק, דהיינו, את כל חצי הנזק אתה עצמך מודה, לא אמור לשתלם ממני. ולכן אינני משלם יותר מרביע. עכשיו, מה לגבי, מה בעל הוולד אומר? אז זה מופיע ברשי. אנחנו נלמד ביחד רשי, גלית עדייתך דשוטפה אית לי, וריבה דניזקה הוא דמחייב נלך. ובעל ולד אמר לי, אי ודאי אם ולד נגחה, הווי ענה שוטפה, ומחייב נלך ריבה דניזקה. אם הוולד שהוא שייך אליי, ואנחנו שוב נזכיר שהוא פנה קודם לבעל הוולד, והבעל הוולד אומר, אם בוודאי הוולד היה בתוך פרה הנוגחת בשעת הנגיחה, אז אני שותף לנזק ואני אשלם חצי ממה שמגיע לך. אם מגיע לך סך הכל חצי נזק, אז חצי מזה זה ריבה. אני קורא עוד פעם, בעל ולד אמר לי, אי ודאי אם ולד נגחה, הווי ענה שותפה ומחייב נח ריבה דניזקה. השתא דמספקא לך, זה לא ברור שהעובר שלי היה בתוך הפרה המזיקה בשעת הנזק. יכול להיות שזה יצא, זה הופל, היה הפלה לפני כן. אז עכשיו שמסופק לך, שמינית משתלמת מיני. אתה מקבל חצי ממה ש... היה מקודם, דהיינו מקודם אם ודאי היה בתוך הפרה בשעת הנזק היית מקבל ממני רבע, אז עכשיו חצי מזה וזה שמינית. אז בסופו של יום אנחנו רואים שבמקרה כזה הניזק לא יקבל את כל חצי הנזק, אלא שלוש שמיניות כמו שהסברנו מוקדם יותר. ממשיך הגמרא, איקה דיאמרי. אף אגב דקדים תווה לבעל פרה תחילה, בכל זאת בעל הפרה ישלם רק רבע. מצי מתחילי, תאמר לי בעל הפרה יכול לטעון, מידע ידי דשוטפה אית לי. זה ידוע שיש לי שותף, דיינו העובר. עכשיו אמר רבה, רבה מעלה קושה. עתו אחד מארבעה בנזק, אחד משמונה בנזק קטני. המשנה לא אומרת כך רבע ושמינית, חצי נזק ורביע נזק קטני. צריך להתמודד עם מה שכתוב, וכתוב חצי נזק ורביע נזק. ואז אנחנו חוזרים לבעיה, מה הניזק יגבה שלוש רבעי נזק? זה ייתכן, כי מדובר בשור תם, בפרה תם, שמקסימום הניזק יכול לקבל חצי נזק. אלא אמר רבה, לעולם בפרה ובלד אחד. אין כאן פיצו בעלות, אלא הכל שייך לאדם אחד. והכי כמונה. איתה לפרה, אם הפרה קיימת, משתלם חצי נזק מפרה. הניזק יכול לקבות את כל מה שמגיע לכל החצי נזק מן הפרה. אנחנו ממשיכים לדף מם זיין. לטה לפרה, אם הפרה לא קיימת, ואנחנו יודעים שתם משלם, משתלם רק מגופו, משתלם רביע נזק מוולד. תאמה, למה רק רבע מהוולד? תאמה, זה לא ידינן, אי הווה וולד מדע כי נגחה, אי לא הווה. אנחנו פשוט לא יודעים. אם הוולד היה בתוך הפרה בשעת הנזק, בשעה שהיא נגחה או לא. אבל היא פשיטה לנדה, הווה וולד מדע כי נגחה, אם זה פשוט שהפרה הייתה מעוברת בשעה שהיא נגחה, משתלם כולי חצי נזק מוולד. רק נוסיף פה שאם היה פשוט לנו שהוולד היה בעדה כשהיא נגחה וכעת הפרה לא נמצאת, הנזק יכול לגבות את כל החצי נזק מהוולד. רבה לטעמי, דאמר רבה, פרה, זאת אומרת מעוברת, שהזיקה גובה מוולדה. מהי טעמה? למה ניתן לגבות מהוולד? גופה היא. זה חלק מהפרה עצמה. עכשיו, זה בניגוד לדוגמה הבאה. תרנגולת שהזיקה אינו גובה מביצתה. מהי טעמה? פירשה באלמה הוא. רש"י אומר, פירשה דבר המופרש ממנה. זה לא נחשב חלק אינטגרלי של התרנגולת שהזיקה, ולכן הניזק לא יכול לגבות מהביצים. ואמר רבה, כעת יש אמירה שרש"י אומר, דיבור המתחיל, אין שמין, הרישה קאי, שור שנגח את הפרה והפילה, אין שמין כל אחד בפני עצמו, הפרה והעובר, שעולים דמי הנזק הרבה, אבל שמין פרה מעוברת, כמה הייתה יפה תחילה, וכמה היא שווה עכשיו עם מתה, עם חיה. הגמרא, אמר ואמר רבה, אין שמין לפרה בפני עצמה ולוולד בפני עצמו. אני חוזר עוד פעם שמדובר בשור שנגח את הפרה והפילה. אלא שמין לוולד על גב פרה. תהיינו שמין, כמה שווה פרה מעוברת, כמה הייתה יפה תחילה וכמה שווה עכשיו. שאם אי אתה אומר כן, שאם אתה לא תסכים עם החשבון הזה, אלא כמו שנאמר מקודם, נמצא אתה מכחיש את המזיק, אתה מכחיש את הגורם הפסד יתר, אתה מפסיד את המזיק. וכן אתה מוצא בקוטע יד עבדו של חברו. רש"י, בקוטע יד עבדו של חברו, אין שמין היד בפני עצמה. לומר כמה אדם רוצה ליטול לקטוע יד עבד כזה. דוודאי, הרואה עבדו שלם, אין קוטע ידיו אלא בדמים מרובים. אלא שמין עבד זה כמה הוא שווה עכשיו, כלומר בלי היד, וכמה היה שווה תחילה כאדם שלם. ויש עוד דוגמה, וכן אתה מוצא במזיק שדה של חברו. ושוב פעם רש"י, המזיק שדה חברו קוצץ נטיותיו או אכל ארוגה אחת, אין שמין אותה לבדה, אלא שמין בית סע באותה שדה. כמה הייתה יפה תחילה, בזמן שלא נאכל אף ארוגה, ומה פחתו דמיה בשביל ארוגה זו, ואותו בית סע כמה היא שווה עכשיו, מינוס אותו ארוגה שהבהמת פלוני אכלה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי רב אחא ברי דרב על רבשי, ואי דינה הוא לכחוש מזיק. איזה שיקול היא שאם לא נסכים עם החשבון שהזמנו, שהזכרנו מקודם, אתה מפסיד את המזיק. אם הדין הוא כך, לעשות שומה על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו, שיהיה כך, שיפסיד המזיק. הגמרא מסבירה למה בכל זאת לא אומרים כך, למה לא שמין אותם בנפרד. משום דאמר לי, המזיק יכול לטעון להגנתו, פרה מעברת אזיק תח, פרה מעברת שיימנה לך. סך הכל הבהמה של השור שלי הזיק פרה מעוברת, אז התשלום צריך להיות בהתאם, כמה הייתה שווה הפרה כשהיא הייתה מעוברת וכמה עכשיו היא שווה בלי הוולד. ומה שאמרנו עכשיו זה שומה אחרת מלעשות שומה על הפרה בפני עצמה ועל עובר בפני עצמה. פשיטה פרה דחד ובלד דחד פיתמה לבעל פרה. אם מדובר פה בשני בעלים, אחד הוא בעל הפרה ואחד הוא בעלים של הוולד, פיתמה הכוונה מה ששווה מפני שומנה. כך אומר רשי, פיתומה מה ששמין אותה שהייתה יפה לפני הנגיחה, כמה הייתה שווה מפני שומנה. הווי התשלום הזה, הערך הזה, הווי דבל פרה דהב לד מחמתי לא עתי שומנה, שומן לא בא בגלל ולד. אז השווי הזה שמתבטא באותה עומדן, אותו הערכה שמערכים, מסתכלים על שווי הפרה בגלל שונה, את השווי הזה שהופחת על ידי הנזק, זה ישולם לבעל הפרה. נפחה, מהי הנפח? אומר רשי, מה שהייתה יפה מפני נפחה, למי ישלם? הנפח, דהיינו אותו תוספת נפח בגלל העובר. רב פאפה אמר לבעל פרה, רב אחא ברי דרב איכא אמר חולקין, והלכתה חולקין. עד כאן שיעורנו להיום.